היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אם אתם שוכרים דירה באזור המרכז, ואפילו בחיפה, הקריות, נתניה או נהריה, אז בחודשים האחרונים מצבכם כנראה די גרוע. יכול להיות שכבר קיבלתם הודעה מבעלי הדירה שלכם על כוונתם להעלות את שכר הדירה במאות ואפילו אלפי שקלים בחודש. ואם אתם מחפשים להיכנס לראשונה לשוק השכירות או להתרחב לדירה גדולה יותר בשכונה, אז ככל הנראה כבר גיליתם שעל כל דירה פנויה יש עשרות קופצים, ועם כל יום שעובר המחיר רק מטפס. אפילו ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, מוטרד מהעניין, ואמר השבוע שהוא מתכוון להקים מנהלת דיור בעיר, כי יהיה רע מאוד אם תל אביב תהפוך עיר לעשירים בלבד. כך הוא נשמע כבר לפני 7 שנים, כשדיבר על חוק שכירות הוגנת.
ממשלת ישראל סוף סוף נכנסת מחדש לתחום שהיה פרוץ, ואפילו במדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, ארצות הברית, אנגליה ואחרות, יש חוקים מאוד קשוחים לגבי מערכת היחסים בין סוחר לבין מזכיר.
ויכול להיות שלרגע כבר הרגשתם ברי מזל, כי הנה, מצאתם דירה, אפילו לחצתם יד עם בעל הבית, אבל למחרת גיליתם שהיא כבר נסגרה מול מישהו אחר, שהציע לשלם קצת יותר מכם. הנה למשל הסיפור של קרן ודני, בני 35 מרמת השרון. הם הורים לשלושה ילדים בני 7, 4.5 שנה. אלה לא שמותיהם האמיתיים, אבל הסיפור לגמרי מהחיים.
היי, אני קרן.
אני דני. אנחנו מתגוררים ברמת השרון, דירת 3 חדרים. משלמים כיום 5,500. למעשה לפני כמה חודשים התרחבנו. אנחנו מחפשים בית גדול יותר. אנחנו כבר מעל 0.5 שנה בחיפושים, רואים דירה אחר דירה, ריפרש אחרי ריפרש, בכל אפליקציה אפשרית. זה ממש מלחמה. הם מגיעים לדירות עם עוד 20-30 מתעניינים. דירות שאנחנו מצליחים להגיע ראשונים אליהם, אז באמת אנחנו לוחצים יד, סוגרים במקום, ומגלים כעבור כמה שעות שהמחיר עולה, כי מי שהגיע אחרינו פשוט מעלה עוד 1,000 או 2,000 שקלים.
סיכמתי עם בעלת הדירה שאנחנו לוחצות יד, ואמרתי לה שאני רוצה שנתקדם. היא אמרה לי, אין שום בעיה. בואי נקבע שב8 בערב, את ובעלך תבואו לפה ותביאו את הצ'קים. אחר כך היא התקשרה אליי, אמרה לי, תקשיבי, קרן, אני ממש מצטערת. החלטנו בגלל הביקוש, אנחנו מעלים את השכר דירה ל9.5, לא 8.5. אז אם אתם עדיין בעניין, אז אין בעיה. אבל זה לא יהיה 8.5. אז החלטנו לרדת בסופו של דבר מהדבר הזה. עצרנו והחלטנו שאנחנו עושים פאוז. אני ובעלי, אפשר לקרוא לנו מעמד ביניים היום, אני לא יודעת מה מוגדר כמעמד ביניים, אבל אנחנו מרוויחים לא רע. רמת ההכנסה שלנו היא מעל 20,000 שקל בחודש, ואנחנו לא יכולים להחזיק דירה כזאת. ואנחנו פשוט נשארנו 5 נפשות בדירת 3 חדרים. נעשה מה שניתן כדי לעשות את זה נעים, עד שהשוק יירגע או טיפול עלינו איזושהי הפתעה, אבל כרגע אנחנו פשוט מפסיקים, זה לא בריא לנו גם כל הלחץ הזה והאינטנסיביות שזה היה מלווה.
איך כל זה נראה במספרים? הכתבים אריק מרובסקי ויאסר וקד בדקו מה קרה למחירים בשנה החולפת, אפריל 2022 לעומת אפריל 2021, בכל מיני ערים בישראל לפי אתר יד 2. בתל אביב למשל, שכר הדירה עלה בכ-2,000 שקל ל-11,000 שקלים בחודש לדירת 4 חדרים. זו קפיצה של כמעט 25%. גם ברעננה נרשם זינוק הזה, וכיום המחיר הממוצע לדירת 4 חדרים הוא קרוב ל-7,000 שקלים בחודש. רק לפני שנה המחיר היה 5,000 שקלים. אלה לא רק תל אביב ורעננה, אלא גם חדרה, טבריה, נהריה ונתניה, שבהן נרשם זינוק של 10% במחירי השכירויות בתוך שנה אחת בלבד. אלה אמנם המחירים שמבקשים בעלי הדירות, ולא בהכרח אלה שנסגרים בסוף, אבל התמונה ברורה. איך הגענו עד לכאן? האם יש פתרונות באופק? ומה יעלה בגורלם של הסוחרים? היום נדבר על זה עם כתב הנדלן של גלובס יאסר וקד, ועם עורכת מוסף הנדלן, הילית ינאי לויזון. כתבה נרחבת בנושא התפרסמה באחרונה במוסף הנדלן, ותוכלו למצוא אותה באתר גלובס. שלום יאסר.
שלום אילה.
תן לנו עוד קצת טעימה מהנתונים שאספת מיד 2 ומאתר וויצ'ק. באילו עוד ערים ראינו עליות מחירים בסחירויות בשנה החולפת, ובאילו ערים ראינו דווקא ירידות מחירים?
באופן כללי, כשמדברים על עליות במחירי הנדלן וגם בדמי הסחירות, האפקט המיידי הוא תמיד בערי המרכז, וזה כמובן בולט בנתונים. הרצליה למשל הייתה עשיינית בעליית דמי הסחירות עבור דירות שלושה חדרים, מ-5,250 שקל לכמעט 7,000 שקל תוך שנה. אנחנו מדברים פה על יותר מ-32%.
ויאסר, בעצם בעוד נתוני יד 2 מתייחסים לנתונים שמפרסמים בעלי הדירות ולא בהכרח לנתוני האמת, הנתונים שנסגרים בסוף בחוזים, אתר וויצ'ק סיפק לכם את נתוני האמת.
נכון.
מה מראים הנתונים הללו?
עוד נתונים מעניינים שאספנו בעצם, גם בדירות 4 חדרים, אפשר למצוא ערים כמו נהריה וטבריה, שבהם בעלי הנכסים היום גובים 16%, 17% יותר ממה שגבו שנה שעברה. קריית מוצקין למשל, גם בה העלו את המחירים ב10% לעומת שנה שעברה. מצד שני, היו כמה מקומות שבהן חלה ירידה בדמי הסחירות החודשיים, אבל חשוב להדגיש שזה לא ממש מאזן את השוק. ניקח את טבריה. הייתה בעלייה בדירות 3 חדרים, אבל בדירות 4 חדרים חלה ירידה של 2.1%. דמי הסחירות הממוצעים היום עומדים על 2,050 שקל בערך.
יאסר, אתה גם שוחחת עם מתווכים רבים, בהם גם רועי זלצמן, שותף בקלר וויליאמס רעננה והרצליה, ויושב ראש משותף של לשכת המתווכים מחוז השרון. בוא נשמע איך מחירי סחירויות שנראים בתחילה מופרכים, נפגשים בסוף עם האדם שיסכים לשלם אותם.
יצא לי שיש מקרה ברחוב שביל הזהב במזרח העיר של דירת 5 חדרים שהסוחרים גרים בה כבר כמה שנים. מדובר על אנשים אנגלו-סקסים, סוציו-אקונומי גבוה. החוזה נגמר עוד מעט, ובעל הנכס ביקש להעלות את דמי הסחירות שלהם מ-7,500 שקל ל-8,500 שקל. הם אמרו לו שיקר מדי ועזבו את הנכס. ופה מה שקרה, שבעל הנכס אכן הזכיר את הנכס ב-8,500 שקל.
דיברתי עם מתווך מתל אביב, שהוא בעצם עובד בין נווה צדק לכוכב הצפון בעיר, והוא מספר שבאזור הזה מחירים עלו. ההסבר לכך היה שבעצם הייתה תקופת קורונה, ובתקופת קורונה הסוחרים התחשבו בעצם במצב הכלכלי הכללי, ואנשים שפשוט מתקשים למצוא תעסוקה, והם הזכירו בעצם במחירים מוזלים במרכאות, כן? עכשיו, נגמרה תקופת הקורונה, וכולם רוצים לחזור לתל אביב, ופתאום יש ביקושים, ויש רשימות המתנה, וזה כמובן מעלה את המחירים, וכפי שאמר לי, אם לא טוב לך, אל תיקח. זה בעצם הלך רוח הרווח היום בתל אביב, וזה בדיוק מה שמתווה את המחירים הללו.
כן, אז אנשים יגידו לעצמם, טוב, זו תופעה תל אביבית, אבל מה שאתם מראים בכתבה, ומה שאנחנו מדברים עליו כאן, הוא שזו בכלל התופעה שהיא רק תל אביבית, היא מתפשטת לכל רחבי הארץ, והיא בעצם מעמידה את הסוחרים במצב לא פשוט, ובתחושה של חוסר אונים. יאסר וואקד, תודה רבה.
תודה, אילה.
אז כאמור, מחירי הסחירות המאמירים הם לא רק תופעה תל אביבית, ומתברר שגם בהוד השרון המצב בכלל לא פשוט בעבור הסוחרים. בואו נשמע עכשיו את שחר, בן 46, שבאחרונה נאלץ לעזוב יחידת דיור בעיר, שבה גר עם משפחתו במשך 14 שנים, ולחפש דירה חדשה.
אנחנו גרים בסחירות בהוד השרון, בית קטן, אבל היה לנו נוח בעיקר בגלל מיקום. כבר שנה ומשהו בגלל שינוי מצב משפחתי של בעלי הבית, בעלת הבית שלי מבקשת לבוא לגור במקומי ביחידה, אז משכנו ומשכנו ומשכנו, והגיע הדדליין לחודשים האחרונים שכבר צריך למצוא בית. מודעות זה רק מתווכים, מעטים שמים מודעות, ואם הם שמים, יש סיבה למה הם שמים את זה. כשבאים לבית רואים דברים מוזרים כמו קיור במסדרון, או למצוא בעלי בית שלא יקנה מהם לא אוטו, או לא יקנה מהם גם גלגל. אבל כן הרגשתי, גם עם מתווכים, גם מלראות הדירות, שאם זה היה שפותחים לנו את הדירה לבד לפני שנה, ועד מצב שיוצא זוג מהחדר מדרגות ואנחנו נכנסים. כאילו, ממש הרגשה שהיו שם עוד. אז מצאנו באמת דירה במיקום מאוד טוב, גודל סביר. הם ביקשו איזה 7,200, 7,300, שזה לא הגיוני לשוק, אבל זה מתווכים. הצלחנו לרדת ל-6,700, אלה שגרים שם עכשיו, שסגרו חוזה לפני שנתיים, משלמים או 5.5 או 5,800. אני לא זוכר בדיוק כמה. אנחנו מדברים על עלייה של 1,000 שקל לפחות.
עד כמה זה קשה להיות כיום שוכר דירה בישראל?
זה מעצבן מהדברים הקטנים ועד הגדולים. אני לא יודע כמה יהיה שכר דירה וחידוש חוזה. השוק הוא שוק של מזכירים, לא של סוחרים. זאת אומרת, יש להם כוח מסוים שאני צריך להתמודד כמו בוס בעבודה. בסופו של דבר, הם צודקים. איך שלא יהיה. אין את המקום הבטוח שאני מרגיש זמני. שאפילו לתלות תמונה, אתה חושב פעמיים. בתכלס סטרס תמידי. ודיעבד, עוד שמשכנתא נשמע פחות מפחיד. עד כמה שהוא תשלום לכל החיים, גם שכירות היא תשלום לכל החיים. והוא לא קבוע. ריבית פתאום יכולה לעלות, כולם הופכים עולמות על 0.4%. אני מוסיף 4.0% להוצאות שלי, 40% עלייה.
שלום, הילית ינאי לויזון, עורכת מוסף הנדלן של גלובס.
שלום, הילה.
איך בכלל נודעה הכתבה על המצוקה של סוחרי הדירות בישראל ומחירי השכירות המאמירים?
התחלנו לשים לב שאנחנו מדברים הרבה בכלל בארץ על העלייה החדה במחירי הדירות עצמן, כבר 13% השנה, ושזה לא מתלכד עם נתוני הלמ"ס על העלייה במחירי השכירות, שמדברים בערך על 1.5% בשנה החולפת, ואנחנו שומעים יותר ויותר מאנשים שמעלים להם את המחירים במאות שקלים, ואפילו ביותר מזה אם החוזה מתחדש.
שזה בכלל לא 1.5%.
שזה בכלל לא 1.5%, זה לפעמים 20%. תלוי איפה אתה גר. ואז התחלנו לבדוק את העניין הזה, גם התחלנו לחפש נתונים שקשה להשיג אותם, אין בישראל רשם שכירויות, אין רשימה מסודרת של החוזים, וגם התחלנו לדבר עם אנשים. וכשאת מתחילה לדבר עם אנשים, אז את שומעת את הסיפורים עצמם, את החיים עצמם, ולא רק את המספרים.
כן, אז באמת כשמגיעים הסיפורים וכשמגיעים הנתונים, אז הפיסות אחוזים האלו של נתוני למס נראות מצחיקות, אבל עד כמה זה הפתיע אותך? זאת אומרת, עליות של 20%, 25% בערים כמו רעננה, הרצליה, תל אביב כמובן, אבל גם ערים אחרות. נדהמת מזה או שהבנת שלשם זה הולך?
בחודשים האחרונים כבר הבנו שלכיוון הזה זה הולך, אבל תראי, על תל אביב מדברים כל הזמן, ופתאום אנחנו קולטים שזה כבר ממש לא רק בתל אביב, ואפילו לא רק בערים שהכי קרובות אליה, רמת גן, גבעתיים, אלא במעגלים שמעבר. אנחנו שומעים על הוד השרון שמאוד קשה למצוא דירות, על הרצליה שמאוד קשה למצוא דירות. ויש פה עניין שבמקומות שיש הרבה התחדשות עירונית, אנחנו שומעים את זה עוד יותר, כי יש הרבה דירות שיוצאות בעצם ממגורים, כי עוברות פרויקט של תמ"א 38, או אפילו הורסים אותן לצורך פינוי-בינוי, יוצאות מהשוק, ואנשים דווקא רוצים להישאר לגור קרוב, וקשה להם למצוא דירה.
אז בואי נדבר על העדויות שהגיעו לכם, ועם חלקם של אנשים שוחחת גם את. למשל, יש דיירת בשם למד, שמתגוררת בתל אביב, והיא נתקלה גם כן בבעיה קשה.
נכון, השיחה איתה הייתה מאוד נוגעת ללב, אני חייבת להגיד, את יכולה לשמוע בקולות של האנשים את הכעס שלהם, את חוסר האונים שלהם, את הקושי שלהם. הרבה פעמים הם מציגים את האופציה של לגור בשכירות בתור משהו נחמד, אתה גמיש, אתה יכול לעבור מתי שתרצה, לפי הצרכים של המשפחה ושל העבודה. המציאות היא שלמצוא דירה חלופית, בטח למשפחה, שהילדים במערכות החינוך, זה לא קל.
מה קרה ללמד?
למד אמרה לי משפט כזה, אנחנו פתאום קולטים שאנחנו העניים החדשים רק כי אין לנו דירה. בעל הבית שלה, שהיא גרה באותה דירה כבר 7 שנים, והמחירים עלו במשך השנים כל פעם ב-100, 150 שקל במשך 6 או 7 שנים, פתאום הודיע להם שהוא מעלה את המחיר ב-1,000 שקל לחודש.
והיא מתגוררת בשכונת פלורנטין בתל אביב?
בדרום תל אביב, כן. ויש לה ילדים במערכת החינוך, זאת אומרת באמת מבחינתם, לעבור דירה זה לא כל כך קל. יש גם עוד עניין, והוא עניין התחבורה. נניח שאם אתה גר בתל אביב ועובד בתל אביב, אתה יכול להסתדר בלי אוטו או עם אוטו אחד למשפחה. כשאתה עובר מחוץ לעיר, התחבורה נהיה ציפור אחר. אתה צריך או להסתמך יותר על תחבורה ציבורית, שזה לוקח יותר זמן. גם זה התייקר, אגב, בזמן האחרון. והיא אומרת, אין לנו בסיס, אין לנו על מה לסמוך.
כך שהטענה שנשמעת לא פעם בנוגע לתל אביבים, על כך שהם מפונקים, ואם אתם רוצים לגור בתל אביב ותספגו את המחירים, ואתם תמיד יכולים לצאת מהעיר, היא לא טענה נכונה, כי לצאת מהעיר זה אומר הרבה פעמים לרכוש עוד מכונית, ו- וגם כאן יש עלויות, לכן לא בטוח שזה יהיה זול יותר.
כאמור, אם יש לך ילדים במערכת החינוך, את גם צריכה להעביר אותם, ואם עברת לדירה אחרת בסחירות, את גם לא יודעת אם בעוד שנה לא תצטרכי להעביר אותם שוב.
אז למה בעצם היא אומרת לך, אנחנו העניים החדשים? למה היא מתכוונת?
היא מתכוונת לזה שכשאתה סוחר בשוק החופשי, אתה נתון לגחמות של בעל הבית, אתה לא יודע מה תהיה ההוצאה שלך על דיור, אתה לא יכול לתכנן אותה. בניגוד למשכנתא שלקחת, שאתה יכול לפרוס אותה, אתה יכול לפעמים למחזר אותה אם צריך. אין לך שליטה על זה. אם תרצה לשנות את זה, תצטרך לעבור מהבית שלך. חוסר השליטה הזה הוא העניין של העוני פה. זאת אומרת, זה אפילו לא קשור לכמה אתה מרוויח, זה קשור לתחושה שלך שאין לך ביטחון. זה יכול להטיל עליך עול כבד, לא רק כספי, אלא גם באמת ללכת לחפש דירה ולהעביר את הילדים, ואולי בעוד שנה עוד פעם. אחד הדברים שאנחנו שומעים שוב ושוב מסוחרים, זה איזשהו כעס שיש להם על כך שהמחירים עולים בלי קשר לדירה עצמה. בדירה לא הוסיפו כלום, לא הוסיפו מעלית לבניין, לא צבעו אותה אפילו. להפך, לפעמים המצב ברחוב עוד הלך והורה, בגלל שיש המון פרויקטים של תמ"א 38, ועבודות של הרכבת הקלה וסלילה של נת"צים. החיים בעיר לא נהיו יותר קלים, וגם לא נהיו יותר זולים, והדירות רק מתייקרות.
אילית, איך אנחנו מבינות את מה שקורה כעת בשוק השכירות? מהן הנסיבות שהביאו אותנו עד הלום? מה עלולות להיות ההשלכות?
קודם כל, את ההשלכות אנחנו כבר רואים שאנשים מתקשים לעמוד במחירים של שכר דירה והצטרכו באמת או לעבור למקומות אחרים או לשלם את המחירים האלה ולוותר על צריכה בדברים אחרים. לשאלתך, איך הגענו למצב הזה? קודם כל, כי ראינו שמחירי הדירות מאוד מאוד עלו. בן אדם שקנה דירה להשקעה בתל אביב ב-4 מיליון שקל. בשביל להגיע לתשואה צנועה של 3%, הוא צריך להזכיר אותה ב-10,000 שקל, זה המון כסף לדייר לשלם, אבל הוא מבחינתו בסך הכל רוצה תשואה לא מאוד גבוהה במונחים של שוק הנדלן.
אבל אנחנו יודעות שיש אנשים שרכשו דירות לפני הרבה מאוד שנים, לפני שהמחירים השתוללו כך, ועדיין יש איזושהי התיישרות למחירי השוק היום.
נכון, יש בדיוק התיישרות עם מחירי השוק, אנשים אומרים את זה באופן ברור, זה שוק, זה ביקוש והיצע, לא טוב לכם, לכו תגורו במקום אחר. חלק אגב אומרים, ויש בזה צדק, אנחנו בעצמנו נגיד סוחרים במקום אחר ומזכירים פה, וגם לנו אלו, אז אנחנו מגלגלים את העלייה לסוחרים, חלק אומרים, האינפלציה עולה, כל הדברים מתייקרים, אז אם הדירה הזו מממנת לי חלק מההוצאות, אני צריך להעלות עכשיו את שכר הדירה.
אבל באמת, באקלים של מחירים עולים, של אינפלציה, גם הריבית בעלייה, וגם לזה יש השלכות בעצם על האופן שבו השוק מתנהל כיום. המשכנתא שמתייקרת, ואז מגלגלים את זה הלאה.
נכון, זה גם ישפיע על המשכנתאות שאנשים משלמים. משקיע שעכשיו משלם משכנתא על הדירה שהוא קנה, תתייקר לו המשכנתא, אבל צריך לומר שהרבה פעמים היא לא מתייקרת באותו שיעור שהם מעלים את שכר הדירה. ואגב, יש לזה צד שני לעניין של התייקרות מחירי הדירות. ברגע שזה כן יתחיל להשפיע על המדד, האינפלציה תעלה עוד יותר ממה שהיא עלתה, כי מחירי השכירות הם גם חלק מהמדד עצמו.
את מתכוונת לכך שמה שאנחנו רואים עכשיו כאינפלציה, כלומר 4%, זו לא האינפלציה האמיתית, היא תעלה עוד.
יכול להיות שהיא גבוהה יותר אם היא לא משקפת נכון את מחירי השכירות כפי שהם עלו. אני אוסיף פה עוד מילה שחשוב לזכור שמדובר בממוצעים. אנחנו מדברים הרבה על תל אביב, כי שיעור גדול מהתושבים בגרים בסחירות, והיא קובעת את המחירים ככה לכל השוק, אבל יש גם ערים שהמחירי הסחירות לא עלו, או עלו בשיעור יותר נמוך, מקומות שיש בהם פחות ביקוש למגורים.
ישנם עוד גורמים בעצם שהובילו לעליית המחירים הכל כך חדש שאנחנו רואות עכשיו.
נכון, גורם אחד שאפשר לחשוב עליו הוא העלייה במס על המשקיעים. המשקיעים עכשיו בעצם משלמים 8% מהשקל הראשון על דירה נוספת, זה הרבה כסף, ובאמת ההנחה היא שבחלק מהמקרים זה מתגלגל למחירי הסחירות.
וזה באמת מהלך שיזמו שר השיקון זאב אלקין ושר האוצר אביגדור ליברמן בסוף 2021, כדי לנסות לצנן את שוק הדיור.
הם רצו בעיקר לצנן את המשקיעים, אבל מה שיוצא מזה שהמשקיעים בסופו של דבר הם היום מציעים את רוב ההיצע של דירות להשכרה. השוק המוסדי של דירות להשכרה, נגיד באמצעות חברות כמו דירה להשכיר, הוא ממש בשוליים יחסית עדיין, ולכן כשאתה מוציא את המשקיעים מהשוק, יש פחות דירות ויש פחות היצע.
אני זוכרת שדיברנו כבר אז על זה שיכול להיות אפקט בומרנג מסוים להוצאת המשקיעים מהשוק. מצד אחד מנסים לצנן את שוק הדיור, מצד שני יש פחות היצע של דירות להשכרה, והנה מה שאנחנו רואות עכשיו יכול להיות שהוא חלק מזה.
נכון, בעניין המחסור בהיצע, אני אגיד שאנחנו שומעים עליו שוב ושוב, בעיקר מדיירים באזורים של התחדשות עירונית. לפני כמה חודשים עשינו כתבה על רובע 4 בתל אביב, שהוא הסיאן בפרויקטים של תמ"א 38 בעיר, בשנה החולפת, ואנשים אומרים, על כל דירה שאנחנו מתקשרים, כבר יש כמה וכמה קופצים, בעל בית שמראה את הדירה, באים אליו כמה אנשים באותו יום, הוא קובע שעה ובאים כמה אנשים ביחד לראות, והוא יכול פשוט לבחור את מי שמציע לו את הסכום הכי גבוה. ככה עולים המחירים.
תראי, אני גרה ברמת השרון, שזה גם אזור ביקוש, ובכל זאת לא תל אביב. ומה שאני שומעת מאנשים סביבי שגרים בסחירות, מזכיר את המראות והקולות שידענו מתל אביב של לפני כמה שנים, וגם כיום כמובן. תורים של אנשים שמחכים לראות דירות, התנפלות על כל דירה פנויה, מחירים שרק עולים ועולים מהיום למחר, תופעות שלא ידענו במקומות שהם מחוץ לתל אביב נכון, בשנים האחרונות.
נכון, אנחנו שוב ושוב רואים שהמחסור בהיצע בדיור להשכרה ועליית המחירים היא גם מחוץ לתל אביב.
אילית, האם מה שאנחנו רואים כאן בישראל הוא תופעה מקומית? או שזו תופעה שנראית גם בעולם, ומה אפשר לעשות כדי שמגורים בסחירות יהפכו לאפשרות נוחה ויציבה ליותר אנשים בישראל?
תראי, בעולם יש פתרון שאצלנו הוא עדיין באמת בשוליים, שהוא פתרון של סחירות מוסדית לטווח ארוך. מה שכאן יש דרך, יש כאן גם את חברה דירה להשכיר, גם קרנות ריט שמציעות וגם עוד גופים, אבל זה עדיין באמת אלפים בודדים של דירות בשוק של מאות אלפי דירות, וזה לא מספיק בשביל להשפיע גם על ההיצע, וגם בשביל שתצליח לשים יד על דירה כזאת. בדירה להזכיר מספרים שעל כל דירה שהם מציעים יש תור של אנשים שרוצים לזכור אותה. אז פתרון כזה רחב וכיף יכול לתת לך לפחות פתרון של יציבות. מנכלית חברה דירה להזכיר, ענבל דוד, אמרה לנו לא מזמן בראיון לגלובס, אנשים פחות מתעניינים בסכום שהם צריכים לשלם החודשי, ויותר מתעניינים באורך של החוזה. מבחינתם חוזה של 5+5 שנים, שהם יודעים מה תהיה העלייה, והם יודעים שאי אפשר לפנות אותם, והם יודעים שיש חברת תחזוקה שמטפלת בבניין, זה פתרון טוב. זה התחליף לדירה שאתה לא יכול לקנות, ולא לזכור דירה בשוק החופשי, ולהיות נתון לחסדיו של בעל בית, שיכול בשנה הבאה להוציא אותך, או להעלות לך את שכר הדירה.
ולמה הפרויקטים האלו לא מתקדמים? למה הם בהיקפים כל כך קטנים?
אין מספיק מכרזים כאלה. זה דבר ראשון, ודווקא בשנים האחרונות, בגלל איזשהו תיקון בחוק עידוד השקעות הון, אנחנו רואים שגם מתחילים להיות יותר פרויקטים, וצריך לקוות שבשנים הקרובות זה יגדל יותר. אני רוצה להוסיף פה, הזכרתם את זה בהתחלה, שראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, דיבר בשבוע שעבר על זה שבכוונתם להקים מנהלת ולמצוא בעצמם כעירייה פתרונות דיור, כדי שבעיר יוכלו עדיין לזכור דירות, אנשים לא רק הייטקיסטים, אלא גם מורים, קבעים, רופאים בהתמחות, אנשים שלא כולם גננות, אנשים שלא כולם מרוויחים מזכורות הייטק.
כן, לתל אביב חשוב שאוכלוסיות מגוונות יוכלו להישאר בתוך העיר ולא ידרו ממנה בגלל שהמחירים כל הזמן עולים. לסיום אילית, יש איזשהו מסר עיקרי שחשוב לך להעביר?
כן, אני שמה לב שתמיד אומרים עלינו הישראלים שאנחנו מפונקים ולא נזוז מהרגלים הוותיקים שלנו, כל משפחה חייבת להחזיק שתי מכוניות ולא נעבור אף פעם לתחבורה ציבורית וכולם חייבים דירה בבעלות. אני לא חושבת שאנחנו מפונקים ואני לא חושבת שאנחנו טיפשים. כשאנחנו מגיעים לחול אנחנו לא חולמים לקחת אוטו כי יש תחבורה ציבורית טובה, וכשאנחנו עוברים לגור בחול ויש דירה להשכרה לטווח ארוך באמת באיזשהו אופן מוסדי, לוקחים את זה בכיף ולוקחים את החוזים האלה.
שלא לדבר על התל אביבים שנהנים מאוד דרכה, אבל הקורקינטים שלהם ולא חייבים אוטו.
אבל באמת, בשביל זה צריך תשתיות לזה, וצריך שיהיה היצע גדול ומגוון של דירות להשכרה לטווח ארוך, בגדלים שונים, במקומות שונים בארץ, בשכונות שונות, ואני בטוחה שאנשים ילכו על הפתרון הזה, גם כי יש כבר אוכלוסיות גדולות שלא יכולות לקנות דירה, וגם כי אולי באמת אנשים יבחרו בזה, במקום להשתעבד לדירה. בשורה התחתונה, אם יש פתרונות טובים, אנחנו בוחרים בהם. אם יהיו פתרונות טובים, נלך עליהם.
כן, בהחלט. הפתרונות האלה קיימים בחול והם עובדים נהדר. בהחלט ראוי וכדאי לשאוב השראה.
צריך לזכור שלנו בממוצע יש יותר ילדים. ולכן היציבות היא חשובה מאוד להרבה משפחות וצריך לתת לזה מענה.
אילית ינאי לויזון, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים, ונשמח, כמו תמיד, שתדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין מה קרה למחירי השכירות בישראל, ומה אפשר לעשות. ואם עוד לא עשיתם סאבסקרייב לפודקאסט שלנו, אז זה הזמן, תשמח אותנו מאוד. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. תודה לכולכם שהזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.